דיברנו על חמישה מצבים שונים של היחס בין הבורא לבריאה. האחד, בלגן, דהיינו היעדר גילוי מוחלט, וזה מה שהיה בגלות מצרים. יש מצב שני, והוא שנעשה משפט. אז זה כבר יותר טוב, נעשה משפט, אז צדיק וטוב לו, רשע רע לו. יש גם שנגלה השם על ידי ניסים. על ידי ניסים, אז לפחות הוא נודע מבחוץ לצופה בניסים, זה המצב של בית ראשון ובית שני. יש מצב רביעי, והוא המצב המצוי בגלות בעידן הפוסט נבואי, שהשם נודע דרך השכל. וזה מעלה עצומה שיש התעלות של האדם להשיג בשכלו את האלוהות, למרות שלכאורה זאת ירידה לעומת ההתגלות הנבואית, אבל זאת מעלה שהאדם משתף את שכלו בדעת אלוהים, והמעמד החמישי זה ההתגלות ממש, דהיינו הנבואה, וזה בעצמו יהיה מצב הולך ומתעלה, במיוחד באחרית הימים אשפוך את רוחי על כל בשר. זה מה שראינו עד עכשיו. בסדר? האם אפשר שאלה על כל זה? כן, בבקשה, שאלנה. מה שאלתך, אדוני? או דרך הניסים. מן הסתם שכן. הלאה. אז אנחנו אם כן בעמוד, במעדורה של מכון רמח"ל, אנחנו בעמוד רש י' א', במהדורה של הרב פרידלנדר, אין לי מושג, מה? קוף ממה, אתה אומר, וזה לקראת סיומו של סימן קוף ממוו. ואומנם הנה למציאות האדם יש עילויים, ולפי עילוי מציאותו וזיכוחו, כן תרבה לו ההשגה והידיעה, וזה פשוט. כלומר, זה לא רק שהאדם משיג משהו, אלא גם ההשגה שלו משנה אותו. כלומר, יש דברים שאחרי שאני מפנים אותם, לא רק שאני יודע אותם, אני כבר לא אותו אדם. וזה מה שאומר כאן, וזה כלל המצב החמישי, שהוא זמן העילויים, בהתעלות או בהתעלות מציאות האדם והתעלות השגתו. כי הנה, עד שלא נגלית הנהגתו יתברך וממשלתו בידיעה הברורה, שהיא מצד הידיעה אפילו פעם אחת במדרגה הראשונה, נקרא שעדיין לא נגלה המשפט הזה, ולא עמדה הממשלה על מתכונתה. כלומר, לפני שהיה איזשהו גילוי אלוהי פומבי בעולם, העולם היה נתון בחשיכה מוחלטת. אך כיוון שנעשה זה פעם אחת, זה קרה ביציאת מצרים, הרי המשפט נודע. משם ועלה היינו אלא תוספת ועילוי. כלומר, וגם לעתיד לבוא, ביאת המשיח, הכל בסדר, בניין בית המקדש, אז כולם יודעים שהשכינה שורה בישראל. מכאן ואילך, זה עלייה, אפשר לקרוא לזה אוטומטית. כמו שאדם צריך לעלות לרכבל או לרחבל. ברגע שהוא עלה, אז הוא כבר נמשך לבד. מה אתה אומר? מה? לא, מה שאומר הרמח"ל זה שאפילו במצב שבו יש סילוק שכינה, כיוון שהייתה פעם אחת שכינה, זה כבר לא אותו עולם. נכון. למצב החמישי. לא. תוספת ועילוי בהשגה. לא, מי אמר שיש השגחה? אמרתי השראת שכינה. השגחה זה משהו אחר. יש מדרגות בהשגחה, יש מקומות ללא השגחה. של השגה. השגת האלוהות. בסדר? טוב. כן. אני רוצה למשל להגיד דוגמה. רבי יצחק אברבנאל שואל, למה אנחנו עושים את חג הפסח? הרי זה לא הגיוני. הוא אומר, הרי נכון, יצאנו ממצרים, אבל חזרנו למצרים, חזרנו לגלות. אז בשביל מה לציין מאורע שבטל? הוא אומר, אחרי שיצאנו פעם אחת ממצרים, שום ירידה לגלות איננה אותו דבר. כלומר, כי אתה יודע שעקרונית קיימת אפשרות החירות, המושג של החירות קיים בנפש. אז אותו דבר, ברגע שנעשתה פעם אחת ההתגלות, אז מכאן ואילך יש לך רק עילוי. עכשיו, זה תלוי, האם מדובר בימי קדם או לעתיד לבוא. לעתיד לבוא יהיה עילוי מתמיד. לפעמים, אבל גם כשהייתה ירידה, זאת לא הייתה ירידה מוחלטת, כיוון שהייתה ידיעה שאפשרית העלייה. בסדר? מה? אני לא הבנתי מה שאתה שואל. נודע שאפשר שתשרה שכינה. למי שזה נודע לו. לא, אברהם זה לא ידיעה פומבית, זה ידיעה פרטית. כן. אך כיוון שנעשה זה פעם אחת, הרי המשפט נודע, משן ועלה אינו אלא תוספת ועילוי, ואלה העילויים יהיו אחר שכבר נעשה הגילוי הראשון. כי יהיה הקדוש ברוך הוא מזכך מציאות בני אדם, ולפי זכרם כן, כך יגלה להם גילויים יתרים מכבודו וגדולתו, ברוך הוא. טוב, תרגום לדברים שקראנו. למרות שכל השאלות באמצע לא קידמו אותנו, אני רוצה קצת להסביר מה קראנו. מה שקראנו זה ככה, שלעתיד לבוא יש המצב החמישי. המצב החמישי זה התגלות דרך הנבואה, נכון? הקדוש ברוך הוא נודע, וזה מה שכתוב בספר יואל, ואחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, נכון? וגם אמר משה רבנו, ומי ייתן וכל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. כלומר, הציפייה של התגלות ישירה, חווייתית, ולא רק אינטלקטואלית, ולא רק דרך ניסים, אלא מתוך היות האדם, זאת השאיפה של ההשגה העתידית. כשהשאיפה הזאת תתמלא פעם אחת, היא לא תחדל מלהתעלות ולהזדקך יותר ויותר. עד כאן ברור? טוב, יפה. והרי זה כלל ההדרגה שעשה האדון ברוך הוא למידת משפטו. מתחילתה עד תשלומה. כלומר, בעצם הנהגת המשפט, אחת משתי הנהגות של הבורא, יש הנהגת הייחוד והנהגה השנייה, הנהגת המשפט. הנהגת המשפט יש לה שלבים שונים של מימוש. נכון, זה יפסיק. לא, אני דיברתי שלעתיד לבוא, זה לא יפסיק. והרי זה כלל ההדרגה שעשה האדון ברוך הוא למידת משפטו, מתחילתה התשלומה, כי בתחילה אינו אלא ראוי להיות ומזדמן להיעשות, אך לא נעשה. ואחרי כן מתגלה מעט, ואם כל זה אינו נקרא מגולה. כי עדיין צריך להוסיף בו עניינים שיעידו עליו, שהם המופתים והניסים. ויגל אותו באותותיו, הרי נשלם מה שצריך לגילוי המשפט. אך מצד מה שהוא חוץ ממנו. מה אומר כאן הרמח"ל? הוא אומר גילוי דרך הניסים. זה לא רציני. זה לא רציני, זה חצי רציני. הקדוש ברוך הוא מדי פעם עושה ניסים. ניסים זה נחמד, אבל זה רק, איך אומרים, אפקטים. כלומר, אנשים אומרים, וואו, מתה הפך לנחש. ממש מרשים. אבל זה רק ציפייה מבחוץ. פרעו, כשהוא ראה מתה הופך לנחש, בהחלט התפעל, אבל לא נעשה שינוי בקרבו. כלומר, לא הייתה התגלות השם ישירות אליו, אלא דרך הנס. כמו כן, גם אנחנו רואים שהרבה פעמים הגויים, כשהם שומעים על עם ישראל, אומרים, עם ישראל זה עם מעניין, הוא מייצר הרבה ניסים. הרמב״ם, לעומת זה, במשנה תורה, אומר, זה שמשה עשה ניסים, זה לא כדי שיאמינו בו. נכון? הוא אומר את זה. אלא מה? מפני... אני רוצה לענות, אני יכול לענות. אלא למה הוא עשה ניסים? אומר הרמב״ם, מפני הצורך. היו צמאים, סידר להם מים מהסלע. היו רעבים, עשה להם מן. בכל מיני סיבות, כדי להראות שהוא הבוס. כן? לא משנה. כלומר, הרמב״ם אומר, כל הניסים שעשה משה במדבר, לפי הצורך הסם, לא להביא ראיה על נבואתו שהיא אמת. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. מה קרה במעמד הר סיני? שאיננו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר. אז המשך המשפט מבלבל אותי. האש והענן והלפידים. נו, עוד פעם ניסים. אמרת לי שניסים לא עזרו. אז מה אתה מדבר על האש, הענן והלפידים? אלא מה? אחר כך אומר, ואנו שומעים את הכל. משה, משה, לך אמור להם כך וכך. כלומר, האש והקולות והלפידים זה לא כדי להביא ראיה, אלא כדי להביא קונטרסט, הנגדה, הנגדה לכל. הכל הוא העיקר, והלפידים תשים בצד. בסדר? אז זה מה שהוא אומר גם פה, שבהיגלותו באותותיו הרי נשלם מה שצריך לגילוי המשפט. כלומר, נעשו ניסים, רמח"ל אומר עוד משהו, לא רק כדי מפני הצורך לדאוג למזון וכדומה, אלא גם כדי להראות שיש משפט בעולם. אך מצד מה שהוא חוץ ממנו. כן. מה? הרי יש מישהו אחר שהצביע לפחות. כן, מה השאלה? אתה יודע, יש מה שנקרא, ניכרים דברי אמת. למשל, מישהו מדבר איתי, הוא אומר דברים משכנעים, אבל אני מרגיש באינטונציה שהוא משקר. יכול להיות הפוך. מישהו אומר דברים בנאליים, אבל באינטונציה שלו אני מרגיש את האמת. אז אפשר לומר שכשהכל אלוהי, מגיע, הכל האלוהי מגיע אל נפש האדם, הוא יודע לזהות שזה זה. בסדר? מה שכך, כל דברים אתם שומעים. מה זה כל דברים? הכל שבתוך הדברים, לא הדברים עצמם. אז מה שאומר כאן, ובגללותו באודותיו הרי נשלם מה שצריך לגילוי המשפט, אך מצד מה שהוא חוץ ממנו. ועוד יש תשלום גילוי מצד עצמו. פירוש מצד הידיעה וההשגה, שהוא עצמו יהיה מושג. כלומר, יש השגה חווייתית פנימית. הנביא לא צופה במשהו שהוא חיצוני לו, הוא נפגש עם משהו שהוא פנימי לו. ועוד יש תוספת גילויים יתרים ממנו, כפי התעלות מציאות הצריכים להשיגו. כלומר, ברגע שהוא כבר פתח את ערוץ הנבואה, מכאן ואילך יש התעלות מתמדת. כן, בבקשה. למה מה? אני לא מצליח להבין. יפה. אני לא חושב. עכשיו, מה אתה אומר? רצה לשאול משהו? טוב. כן. כן. מה ההבדל בין ההתגלות בהר סיני שנפסקה לבין ההתגלות של העתיד לבוא? התשובה היא שההתגלות של הר סיני נפסקה, וזו של העתיד לבוא מתמדת. בגלל שמה שיהיה בלעתיד לבוא, לפי מה שהוא הסביר בפרקים הקודמים, זה התעלות המציאות בכללה. בסדר? כלומר, יש גם עלייה של העולם. כן. והנה, והנה, איך דבר נעים. איך לכל ההדרגה הזאת יש דוגמה בעולם? עכשיו, כלומר, כל הדברים האלה, החמישה שלבים האלה, זה יפה. עכשיו הוא ייתן לנו משל כנגד חמשת השלבים שהוא דיבר עליהם. אמרה הנשמה, ודאי אכפוץ לשמוע אותו. כלומר, אם יש פה איזה משל, יהיה מעניין לשמוע. אמר השכל, תראי יצירת האדם בדרגותיה. כי הקדוש ברוך הוא היה יכול להוליד האדם משוכלל בכל שלמותו ודאי, אם היה רוצה. כלומר, אנחנו מכירים אנשים, אפשר להגיד עליהם, הוא אדם שלם. אז למה כשהוא נולד הוא לא נראה ככה? זה לקח לו זמן, נכון? מהתחלה היה תינוק, היה עובר, תינוק, ילד, נער, עשה שטויות וכו' וכו'. בסוף יצא לנו מישהו. אז מה שאומר? הקדוש ברוך הוא היה יכול להוליד אדם משוכלל. מה מונע ממנו? בכל שלמותו ודאי, אם היה רוצה. כן לא מונע. והוא לא כן עשה. אלא כמה חסר האדם ביום לידתו. כתוב כאן במהדורה שלפניי, ביום לידתו, זה טעות. תגיד, ביום לידתו. והוא הולך ומשתלה מעט מעט. כן? תינוק שרק נולד, זה היצור החלש ביותר שיש במציאות. אין יותר חלש מן האדם. ותמצאי שהוא מראה ממש על כבודו יתברך והנהגתו בגילוי ממשלתו, כמו שהוא מסבב ומנהג את העולם בחמשת המצבים שזכרנו. שהם הם גדולתו של עולם שהולך וגדל, כגדלותו של האדם, וכבודו של מקום שהולך ומתגלה בהדרגה הגדולה הזאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם רמז בשלבי ההתפתחות של האדם כנגד חמשת השלבים של ההנהגה וההתגלות. הנה, ראשית מציאותו של האדם הוא על ידי החיבור של השותפים בו, הם אביו ואמו, הם נגד המולידים אשר לכל תולדה. כלומר, הרמב״ם אומר, אם היינו מספרים לאדם שגדל באי בודד ומעולם לא ראה אישה, והיו מספרים לו כיצד נולדים ילדים, הוא היה חושב שאתה לגמרי מטורף. נכון? כלומר, יש מרחק אדיר בין החוויה של האדם הגדול לבין כל אופן הופעתו בעולם. אבל אנחנו רגילים, אנחנו יודעים איך נולדים ילדים וכו'. הדבר הזה, אומר הרמב״ם, זה כדי להבין גם המושג של הבריאה. לפילוסופים קשה לקבל שהעולם נברא. למה? כי מעולם לא ראו דבר נברא. אומר הרמב״ם, נכון, אף פעם לא ראיתם דבר נברא, כמו שאותו אדם באי הבודד מעולם לא ראה כיצד נוצרים ילדים. אז אומר, אבל השלב הראשון זה אבי ואמו, והם הם נגד המולידים אשר לכל תולדה. ואומנם, הוא סגור בבטן אמו כל ירחי העיבור, 9 חודשים בהסגר. אחר ייוולד ויצא לאוויר העולם. ושוב, יגדל מעט, הלוך וגדל. והוא אינו מושלם עדיין, לא בקומתו ולא בדעתו. הוא ילד נמוך וטיפש, עד שיעמוד על צביונו. והנה, בתחילה ישתלם בדעתו עד שיתחייב במצוות, והוא בן י' ג' או י' ב' אם הוא בת. ועם כל זה, עדיין אינו שלם ועודנו נער. אנחנו רואים נערים גבוהי קומה, אבל טיפשים, נכון? כביטוי המקובל, גיל הטיפש 10, נכון? כלומר, יש איזו טיפשות, למרות שהוא כבר פיזית גדול. אחר כך, אגב, יש שאלה מעניינת. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו נערים לפני שהוא עשה אותנו בוגרים. למה הוא עשה לנו את זה? הרי למה הוא נתן לנו להיות טיפשים? כן, זה מעניין. גם הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא דן את האדם עד היותו בן 20. למה? כי עד אז אפשר להגיד הוא טיפש. נכון? אז זה מעניין. הבעל שם טוב שואל איך האדם יכול להעלות את השטויות שהוא עשה בנעוריו. אז הוא אומר פשוט מאוד. ויקח את שני נעריו אמו. מה זה שני? שנים, השנים של נעריו, כלומר השנים של נעוריו, אמו, איך הוא עושה את זה? ואת יצחק בנו, על ידי מילתא דבדיחותא של קדושה, הוא מעלה את הכל. יפה. טוב, ועם כל זה עדיין אינו שלם ועוד אינו נער. אחר כך, אז לכן חוש הומור זה חשוב למי שרוצה לתקן את כל השטויות שהוא עשה כשהוא היה ילד או נער. אחר כך ישתלם, ויעמוד על פרקו לגמרי. כן, הוא כבר עכשיו יכול להתחתן, להביא ילדים, להתפרנס, ללמוד תורה. כלומר, הוא כבר אדם בכל מלוא מובן המילה. הוא יכול להיות גם חייל. כן? תגדל, תהיה חייל. כן? ומשם והלאה, אבל זה עוד לא נגמר, כן? מה, וכי אדם מת בגיל 20? לא. יש לו עילויים על עילויים בבואו בימים, בהידור הזקנה, ועטרת צבע וטעם זקנים, אשר רוב שנים יודיעו חוכמה. טוב, זה במקרה הטוב. יש גם לפעמים שהזקנה זה קטסטרופה. אבל הוא מתכוון כאן כמו שלתלמידי חכמים, שככל שמזקינים, דעתם מתווספת עליהם. והנה כל זה, דוגמה לסדר מעשיו בהדרגה אשר זכר, בהדרגה אשר זכרנו למעלה. ונמצא שהאדם עצמו, שהוא הנהוג ממנו יתברך, מראה בעצמו ההנהגה אשר הוא יתברך מנהגו. כלומר, יש הקבלה. וכבר זכרנו מזה למעלה. כלומר, רגילים לומר, מבשרי אחזה אלוה. כן, שאדם רואה שיש לו יד ימין ויד שמאל, זה כנגד מידת החסד ומידת הדין של הקדוש ברוך הוא. אבל הרמח"ל מרחיב את המשל. לא רק מבנה הגוף מורה על הנהגת השם, אלא התפתחות הגוף מורה על מצבים שונים בהנהגת הבורא. בסדר? כן.
אה? ההשלמה פה.
כן. למה לא? גם במישור הפוליטי. הרי ילדים אין להם זכות בחירה לשום פרלמנט בעולם. פתאום אתה רואה שבגיל מסוים החברה נותנת להם זכות להשתתף בחיים הפוליטיים. בסדר, אז אנחנו מדברים על האידאל. כן. 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 הוא יסביר. אמרה הנשמה. קוף ממתת. ודאי דבר מתקבל מאוד הוא. שיהיה דמות האדם רומז לסתרים עליונים ממעשיו יתברך. בספר יחזקאל, הוא מראה כבוד השם כמראה דמות אדם מלמעלה. כן, כלומר, יש איזה דמיון בין כבוד השם, לאופן שכבוד השם מתגלה בעולם, לבין דמות האדם. אמר השכל, וגם כל שאר בריאות העולם הם כך. כלומר, לא רק האדם, האמת היא שגם בחתולים, וגם בעץ המנגו, ועוד דברים, אפשר לראות הקבלה להנהגה האלוהית. למי שיודע לקרוא. לא כל אחד יודע. בסדר? וגם כל שאר הבריאות, בריאות העולם הם כך. כל אחת ואחת. דוגמה לאחד מסתרי הנהגתו יתברך. זה קצת דומה למושג של תורת האידאות האפלטוניות, כן? לא בדיוק אותו דבר, אלא שזה מכוון לא כנגד אידאות, אלא כנגד הנהגות. וכיוונה המחשבה העליונה. מה? אידאות של אפלטון, כן. יעוין במשל המערה, המובא בכמה מקומות בכתבי אפלטון. וכיוונה המחשבה העליונה לעשות, תסתכל גם בספר הפיידון של אפלטון. וכיוונה המחשבה העליונה לעשות לכל סדרי הנהגותיה דוגמה בעולם הזה. ומכאן נמשך רוב המון הבריאות. שכל בריאה ובריאה מראה על אחד מסדרי הנהגתו יתברך. אגב, זה נאמר אפילו על החסה. הגמרא במסכת פסחים אומרת למה כמרור אנחנו אוכלים חסות. מה אומרת הגמרא? חס רחמנה עלינו פרק לן. שהקדוש הוא חס עלינו והוגע לנו. כלומר, אפילו המשחק מינים הזה, יש לו משמעות בהנהגה של הבורא. חסה מלשון לחוס. כן? יש כאלה שאומרים שהתורה חסה. על ממונם של ישראל. ומכאן, אגב, יש מנהג בראש השנה. אוכלים כל מיני מאכלים ששמם מורה על סימן, נכון? אז יש כדומה. טוב. ומכאן נמשך, אבל זה דבר, כלומר, אין לנו יכולת לעבור על כל הבריאות שבעולם ולכל התופעות שיש בעולם, לראות איך זה מקביל לאיזה הנהגה רוחנית. אבל טוב לדעת שבאופן כללי יש דבר כזה. בסדר? וכיוונה המחשבה העליונה לעשות לכל סדרי הנהגותיה דוגמה בעולם הזה. ומכאן נמשך רוב המון הבריאות שכל בריאה ובריאה מראה על אחד מסדרי הנהגתו יתברך. ונידונים כל מקרה הבריאה היא, בכל צורותיה וסגולותיה, על פי ענייני הסדר ההוא העומד לראות בו, עד שנמצאו כל מידותיו יתברך, כמו שורשים, והבריאות ענפים להם ממש. בזה מובן, שמציאות הבריאות האלה תלוי במציאות המידות ההמה. וכבר מזה נמשכו מראות הנביאים. עכשיו סיבו לב דבר מעניין. בדרך כלל רמח"ל, מה שהוא הסביר גם בספר דרך השם, אומר שמהשורשים העליונים, מה שבעצם זה הספירות של הקבלה, נמשכים המלאכים. ומהמלאכים יש הנהגת העולם התחתון. אבל כאן הוא אומר משהו אחר. הוא אומר שגם השורשים עצמם מתגלים לעיני הנביאים. כלומר, כל המראות שראו הנביאים, זה עולם השורשים, כפי שהם תפסו אותו בצורה של ציור. זה הצטיירות בנפש של העולם העליון. בסדר? זה הדמיון שמתרגם את המפגש עם המציאות העליונה, בצורה של ציור. למשל, מה אתה רואה, ירמיהו? ואומר, מקל שקד אנוכי רואה. אוהו, ויאמר השם אליי, היטבת לראות. מה זה היטבת לראות? אוי, מראים לך משהו, אתה יודע מה יש פה. אלא כוונה, הבנת למה זה מכוון. כי מה הוא אמר? מקל שקד. למה לא אמרת מקל ירוק? או מקל שפיץ, אני רואה. הרי המקל שהוא רואה, יש בו הרבה צדדים לראות. כן, הוא אומר, לא, אני רואה מקל שקד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, היטבת לראות, כי שוקד אני. על דברי לעשותו. כלומר, זאת הייתה הכוונה במה שראית. יכולת לראות ולפרש לו נכון. בסדר? אז זה משהו, מה? אם זה לא קשור, אני לא אענה, דרך. זה לא קשור לעניין. הלאה. כן. והבריאות, ענפים, שמציאות הבריאות, וכבר מזה נמשכו מראות הנביאים. שברצות האדון ברוך הוא להראות להם מידות ממידותיו, הנה בדמות הנביאי, הנבואי, הראה להם האריה והשור, וכל שאר העניינים שבאו בנבואות. וזה פשוט. אז בעצם מה זה השור שרואה הנביא? הנביא רואה שור, אבל בעצם זה הנהגה שמתרגמת בצורה ציורית אצלו כציור של שור. אבל זה לא שורה ציור של שור, לא יראו לו ציור. יראו לו את השור של מעלה, והוא מתרגם אצלו כשור. אז לכן זה לא רק האדם, לא רק מבנה ההתפתחות של האדם, אלא כל דבר שבמציאות, כולל בקבוקים. איך אני יודע? יש נבואת הבקבוק אצל ירמיהו. נכון? יש נבואת הבקבוק. המפורסם. מה? לא, יש נבואת הבקבוק. זה פרק בירמיהו. אחת מהנחות היסוד של הלימוד של הספרים האלה שאנחנו לומדים, זה שהלומד יודע תנ"ך. בסדר? אין שום בעיה, אגב, אתה יכול לגגל, תעשה ירמיהו נבואת בקבוק. תמצא מיד את הפרק והכל. בסדר? מה? לכן אני לא צריך לבזבז זמן על הדבר הזה. טוב, מה אתה אומר? כן. ודאי שראה מקל. לא הראו לו מקל, אבל הוא ראה מקל. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה רואה? אם הקדוש ברוך הוא היה מראה לו מקל שקד, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא מראה לו. לא? מה הבעיה של משה רבינו? במראה ולא בחידות. בסדר. זה בפרשת בעלותך. אני מכיר אותה משבת שעברה. ונשלים עתה העניין שאנחנו בו. לא. כי זה נבואה בספר ירמיהו. ואין שום בעיה. אתה יכול למצוא את זה בקלות. תעשה בגוגל נבואת הבקבוק של ירמיהו, ומיד זה יפנה אותך לפרק הרלוונטי. כן, בבקשה. לפעמים הוא רואה שור. כן. בוודאי, בוודאי. יש הבדל מהותי בין התגלות בתור אדם לבין התגלות בתור כל השעה. מדי. מי שהאדם הוא יצירה כוללת את כל ההוויה. לעומת זה, כל שאר הבריאות זה משהו חלקי. שור זה לא כל ההוויה. אבל האדם זה גם שור. הרמב״ם אומר במורה נבוכים שהשור שראה יחזקאל זה היה אדם שנראה כמו שור. והאריה שהוא ראה זה היה אדם שנראה כמו אריה. ומאיפה הוא לומד את זה? שכתוב מראה החיות דמות אדם להנה. ואחר כך הוא אומר אריה, שור, נשר וכו'. אז מה שעשה זה דמות אדם, אבל יש אדם שדומה לאריה. יש אדם שדומה לשור. אתה רוצה, אני יכול להראות לך כאלה. זה מה? לא יפה. טוב, הלאה. ונשלים עתה העניין שאנחנו בו. כי הנה, לפי מה שבארנו, נמצאנו לימדים, שלכל מידה ומידה, יש עניין, עכשיו, הוא מתחיל עכשיו להיכנס לפרטים יותר. הוא אמר שהמידות, או השורשים, מתגלים על ידי ציורים, נכון? עכשיו הוא אומר ככה, יש עניין המידה ההיא, המידה עצמה, בנשאל, מידת החסד, במידה. וכוח המידה ההיא, פירוש הכוח איך תוכל לגלות העניין שבחוקה. כלומר, יש הכלים המעשיים, כלומר, איך מידת החסד המופשטת מופיעה במציאות. יש לה גם דרכים, פרוצדורה, אפשר לומר, פרוצדורת החסד. כי המשפט הוא כלל דרכי השכר והעונש. אם לחסד, אם לשבטו, נכללים בשלושה ראשים, שהם מידת החסד, מידת הדין, ומידת הרחמים. כלומר, כללות המידות של הנהגת המשפט זה שלוש, חסד, דין ורחמים. אך, כוח יגלות המשפט הזה על פי דרכיו, הוא המשתנה מעת לעת, שהוא מתרבה ומתמעט, ונמצא, כלומר, לפעמים יש יותר חסד, לפעמים יותר דין, לפעמים יותר רחמים. אז הוא המשתנה, כוח יגלות המשפט הזה, הוא על פי דרכיו, הוא המשתנה מעת לעת, שהוא מתרבה או מתמעט, ונמצא הגילוי חסר או יתר. למה זה דומה? עכשיו הוא מביא דוגמה, עוד משל יפה, מגוף האדם. לבני האדם שדמותם בכל עבריהם שווה. אתה רואה, לזה יש ידיים, לזה יש ידיים, לזה יש רגליים, לזה יש רגליים, לזה יש ראש, לזה יש ראש. אך הכוח מתחלף מאחד לשני הרבה מאוד. יש אחד שעיקר כוחו בראש, ויש אחד שעיקר כוחו בידיים. כלומר, כל אחד ואחד משתמש באותם האיברים, אבל באופן שונה אחד מחברו. על כן, יעשה אחד מה שלא יעשה חברו. ובאדם אחד עצמו, בתוך האדם, יש שינוי בכוחו מזמן אחד לזמן אחר, וזה פשוט. כלומר, אותו אדם לפעמים משתמש יותר בראש, לפעמים משתמש יותר בידיים. נכון? זה משתנה אפילו בתוך אותו אדם עצמו. כן הדבר הזה. שהאל יתברך מנהג העולם במידת משפטו זאת תמיד, ויקיים כל חוקות הבריאה תלויים בדרכי משפטו, אבל בהיגלות יותר או בהתעלם, וכמו שבארנו. זה כל תורת הפרצופים, כן, של הקבלה. וכאן נמצאו ההבדלים שבין ימים לימים בכל ימות השנה. כן, זאת אומרת, בפסח יש הערה כזאת, בשבועות יש הערה אחרת, תשעה באב, הפוך. כן? שבין ימים לימים בכל ימות השנה. שיש ימי הקודש וימי החול, וההבדל ביניהם גילוי פחות או יותר מהשגחתו יתברך בבחינת הקדושה, וכמו שנבר עוד לפנים בסיעתה דשמיה. למשל, בעשרת ימי תשובה, יותר קל לעשות תשובה. שנאמר, דרשו השם בהימצאו, כראו הוא בהיותו קרוב. כל השנה אפשר לעשות תשובה, אבל יותר קל בעשרת ימי תשובה. ואומנם, בהיות כל דברי ההנהגה חקוקים, דבר דבר וסיבותיו, הנה, ודאי צריך שהסיבות יספיקו לכל מה שיש להבחין בתולדותם ודאי. על כן יצטרך להבין בפרט עניין הסיבות לדברים. כלומר, לא רק שיש לך חוכמה להבין את ההנהגות של חסד דין ורחמים, אתה צריך גם ללמוד מהם הסיבות. הממזגות את המידות כפי מיזוגן, ואיך הם מולידים את תולדותם, לדעת מה שמתחלף בתולדה. ואומנם, כדי שנבין העניין הזה היטב, צריך שנעמיק בו יותר, וכמו שתשמעי אתה. ואמרה נשמה, וכי לא טוב הדרך שדרכנו עד כה, ואין הידיעות האלה מספיקות להבין דרך התנהג הבריאה? אמר השכל, טוב ישר מה שאמרנו. אמנם צריך לדעת שעל פי כוונת ההנהגה נעשה מהות הנבראים הנהוגים. וזהו העומק שאני אומר לך שצריכים אנו לדעת אתה. היינו מציאות מהות הנבראים וכל מקרב המתחלפים לעומת ההנהגה להשתוות לה. עכשיו צריך להיכנס אם כן לעומק של העקרונות שדיברנו עליהן. הנה, כבר שמעת עניין העולם השפל הזה, שהוא מקום חשוך ופחות, שכל ענייניו המתיילדים בו הם עניינים חשוכים ופחותים. כן, אפשר לומר, העולם הזה עולם של חושך. אצל רבי חיים ויטל זה נקרא מחצב החושך. העולם הזה מחצב החושך. מה יש בחושך? חושך. בחושך יש חושך. מה? מחצב זה מקור. מקור. כן, יש כאילו ארבע מחצבים, המחצב האלוהות, או הספירות אם תרצה, מלאכים, נשמות, מלאכים, חושך. כך אומר רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה. אז לכאורה בחושך אתה אומר אין אור. אבל אם אין אור זה נורא. גם בתוך החושך, למי שיודע לראות, יש אור. יש מעט. והמעט הזה כל כך יקר, כן? שיכול, מי שיודע להסתכל באור שבתוך החושך, רואה אור גדול. תלוי לפי היכולת להתמקד. יש אפילו היום בצהל, פיתחו מה שנקרא מכשיר ראיית לילה. איך רואים בלילה? לוקחים את המעט אור שיש ומרכזים אותו, ופתאום אתה רואה כמו באור יום. אז מה שאומר כאן, שכל ענייניו המתיילדים בו הם עניינים חשוכים ופחותים. מה חשוך כל כך? וכבר שמעת גם כן איך כל מה שיש במציאות הוא דבר מחודש מרצונו ותלוי רק בגזירתו ומאמרו, ונמצא שהיות המקום הזה בחושקו, זה ודאי תלוי במאמר פיו יתברך שמעמידו בתכונה זאת. כלומר, מי עשה את העולם חשוך? מי שברא את העולם עשה אותו חשוך. אם כן, זה טוב מאוד. לדעת שהקדוש ברוך הוא זה שעשה את העולם חשוך, זה נותן תקווה. כי זה אומר שזה חלק מהתוכנית. אוף, ברוך השם. והרי... כן, רואים. אבל אני חושב שכן. למה לא? אז רואים שיש חושך. אז סימן שיש קצת אור. זה מה שאמרתי. לא, 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 לא. זה שאני יכול לראות את החושך זה כבר סוג של אור. אני מודע לזה שחשוך. טוב מאוד. יש אנשים שאפילו לא יודעים שחשוך. זה יותר גרוע. זה נקרא גלות בתוך גלות. הוא אפילו לא יודע שהוא בתוך גלות. והרי, אם היה רוצה, הקדוש ברוך הוא, היה יכול להגיע חושקו הרבה ולעשות עניינו יותר ניסה ונכבד, וזה פשוט. ואומנם בעניין ערך מציאות העולם והאדם, אם ביקר ואם בשפלות, יש לנו מקום רחב ידיים מאוד לעיין ולהתבונן בו, כי נמצא בזה חוכמה עמוקה להבין כמה מעלות של עילוי והשפלה יש לאדם בעולמו. מה? להאיר את החושך שלו. להגיע, כן? יגיע חושקי, פסוק. ובאמת הפרטים אין להם סוף כלל. אך הכללים אינם כל כך, והם מפתחות גדולים להבין סתרים גדולים מעשה יתברך, ונאמר אתה כי הנה. מה? נכון, נו, בבעיה. חוכמה כדי לדעת כמה מעלות של עילוי והשפלה יש לאדם בעולם, מה הבעיה? זה בדיוק מה שהוא אמר. ועכשיו כן? ברוך השם. ונאמר אתה. כי הנה, כשרצה אדון ברוך הוא לנהג את עולמו במידת המשפט, שהוא דרך השכר והעונש, הוא צריך שימצא בעולם הטוב והרע. וממילא, שיהיה האדם בנוי בתכונה אחת, ונהוג בהנהגה אחת, שיוכלו ליפול בו שניהם, הטוב והרע, בשיקול אחד. כלומר, צריך ליצור את האדם באופן שיוכל במידה שווה ליטות אל הטוב או אל הרע. מה שאין כן, אם היה רוצה אדון ברוך הוא לנהג את העולם לפי טובו ואור פני חסדו, שאז כל הבריאות יש להם להיות נשלמות ומתוקנות מערב פניו יתברך, ולא יהיה רע בעולם. ומציאות האדם יהיה מעולה שלא ייפלו בו הרעות, ולא יהיה מקום בו אלא לטוב, לעיקר, להערה ולחוכמה. על כן נמצא שמציאות האדם בשפלותו ועילויו תלוי בדרך הנהיגו יתברך את האדם עצמו. כי לפי מה שירצה בהנהגתו, ירצה במציאותו. על כן, במידת המשפט תלוי השפלת העולם להיות הוא וענייניו שפלים ופחותים, וזה עניין מה שבארתי לך למעלה כבר מעניין השפעתו יתברך, שלהיותה השפעתו יתברך שמו, לא הייתה ראויה להיות אלא השפעת קדושה רבה ודברים עיקרים ונכבדים, אלא שרצה הקדוש ברוך הוא להלבישה בדברים שפלים שאינם ראויים לה, אלא שכך צריך לעולם השפל הזה, לפי התכלית המכוון בו. אני עוד לא יודע. ואולם, אף שהעולם הזה שפל וחשוך, הנה, כשנדקדק בו, הנה, צריך לדקדק בעולם, נמצא שאינו חשוך לגמרי, שלא יהיה בו אור כלל. הרי מי שמחפש טוב בעולם, נמצא, לא? יש אנשים שמחפשים ומוצאים. אלא יש בו דברים של הערה, פירוש, כי החומריות הגופני, המתייחס לבהמיות השולט בעולם הזה, זהו החושך שאנחנו מכירים בו. כלומר, האדם הוא סוג של בהמה, ומצד היותו בהמה, שולט בו החושך. אך אינו משולל לגמרי מזה דברים של הערה. דהיינו, מה שאינו חומריות אלא רוחניות, כי על כל פנים יש הידיעה, והחוכמה בבני אדם. כלומר, יש אנשים בעלי חוכמה בעולם כולו. ויותר מזה, יש התורה. מאז שאברהם אבינו הופיע בעולם, יש תורה בעולם. יש רוח הקודש. כולם דברים שאינם מחוק החומריות. אז מה אתה אומר שהכל חושך? הנה, מצאתי קצת אור. מצאתי חוכמה, מצאתי תורה, רוח הקודש. יש אור. מכל אלה נלמד שיש בעולם הזה הרכבה של חושך, הרבה, ואור, מעט. ונבין מדרגות חושקו ומדרגות הערתו בכל העיתים והזמנים, ונבין מדרגות החושך לבד ומדרגות הערה לבד. ואז נבוא עד תכונת כל המקרים המתחלפים בו. יש לי שאלה, העובר במאי אמו, הוא בחושך או באור? בחושך. נכון, אבל מה אומרת הגמרא? נר דלוק על ראשו. אז יש קצת אור. כן, מה אתה אומר? נכון, הוא רוצה פשוט להשוות את זה להתפתחות של האדם. כן, לפני כן הוא דיבר על האורלוגין, כן הוא מדבר על האדם. בסדר? לפני כן הוא קרא לזה הכונניות, יפה, או המסיבות המתהפכות. ואומנם, החושך והערה כבר שמעת מהי ומה מקורה, פירוש כי חושך הוא כל החומריות והטבעיות הגופני, והערה הוא כל הרוחניות, שזה מה שנבדלים בו הנבראים התחתונים השפלים שאינם קדושים מן העליונים שהם קדושים. כלומר, מי זה העליונים? המלאכים, כן? לפי שכולם הערה ואין שם חומר, ומקום החושך הוא שאין הקדוש ברוך הוא משפיע שפע רוחני כמו שהיה ראוי להיות שפע אלוהי, אלא משפיע שפע לפי בחינת העולם השפל הזה. ומקור ההערה שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע אלוהי ממש, רוחני וקדוש. ונאמר אתה, כי ביות האדון ברוך הוא רוצה לנהג העולם במשפט, אז ישאבד כביכול השגחתו למעשה התחתונים. כלומר, אחד מהתכונות המאפיינות את העולם שלנו, שהקדוש ברוך הוא מגיב לפי מעשה בני אדם. עד שמעשיהם הטובים יעוררו השגחתו לטובה, והרעים ימנעו מהשגחתו ההטבה. וכמו שבארנו עניין זה למעלה כבר, כשדיברנו על האורלוגין. וברצותו לנהג העולם באהבתו לבד, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ירצה שזה לא יפעל לפי מעשה בני אדם, אלא לפי מידת אהבתו, ישתמש ממשלתו שאינה משועבדת לשום חוק ואינה צריכה לבריאותיו כלל. כמו כעניין שנאמר, למעני, למעני העשה. ואז אין מקום לרע כלל, אלא לטוב. ועל כן, בנהגו את העולם באהבתו זאת ובממשלתו, כמו שביארנו, אז ישפיע שפע אלוהי וקדוש על כל הבריות, שיתקדשו בו. וכמו שכתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש, יאמר לו. אך ברצותו לנהגו במשפטו, לא ישפיע שפע רוחני, אלא מה שראוי לגשמיות לבד. נמצא בידינו שלוש מדרגות השפעתו יתברך. הראשונה, ההשפעה לגשמיות, של הגשמיות שעושה הדברים השפלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא פעל בעולם הרבה הרבה גשמיות. כשיש גשמיות לבד, זה חושך. והשנייה, השפעת הרוחניות הגמור. פירוש שיהיה כל העולם מתהלך בדרך הקדושה לגמרי בכל חלקיו. זה לא במציאות. וההשפעה השלישית, זה מה שיש במציאות. היא השפעה המרכבת היערה בתוך החומר. פירוש שנותנת מציאות דברים רוחניים אפילו בזמן הגשמיות הזה, למשל חוכמה או תורה או רוח הקודש, ואינם משנים הגשמיות כמו השנייה שזכרנו, שזה יהיה לעתיד לבוא, אלא משתפת אליו היערה באותה המדרגה שמשתפת. ואומנם ההשפעה השלישית הזאת אינה ממין ההשפעה השנייה, כי הרי אותה השפעה מעברת החושך של החומריות, וזו אינה מעברת. אומנם היא פחותה מן השנית, ורק נזהרת ממנה, כי גם היא עניינה רוחניות והערה, אבל הבורא יתברך שמו, שחידש כל המציאויות הנמצאות, חידש כל המינים האלה בהשפעה, דיינו, מן השפעה מקדשת לגמרי המושפע ממנה, ומן המין הזה גזר, מן השני שמקדש, אך לא לגמרי, את המושפע ממנה, ועוד חידש, המין הראשון שזכרנו, שהוא השפעה של גשמיות, לא יותר. ועוד הרכיב שני מינים, השני והראשון, בהרכבות ידועות מה שרצה, ובהרכבות מתחלפות. כלומר, למרות שבעולם הזה יש בעיקר גשמיות עם קצת הערה, אבל לפעמים יש קצת תערובת של ההערה העתידה. אז יש בעצם הרכבה רביעית, שבזמן אחד ירבו, ובזמן אחר ימעטו, ויעשו תולדות מתחלפות במציאות העולם הזה. ומן ההרכבה הזאת יוולד להיות אפילו באדם הגשמי דברי הערה, ובפרט התורה בעולם ורוח הקודש באדם, וכמו שביארנו. והנה, כאן הוא בייחוד מקום מתחלף הזמנים לחול ולקודש. כי ברבות ההרכבה מן ההשפעה הרוחנית בהשפעה הגשמית, כלומר כשיש ימים טובים, שבתות, אז יש יותר הערה, נשמה יתרה. תרבה הערה על החומר בבני אדם. ויום שבת קודש הוא קדוש מכל שאר הימים. יען בו ירבה האדון ברוך הוא להשפיע בהשפעות הרוחניות ואלוהיות שזכרנו, וכל שאר הימים הטובים מדרגותיהם גם הם, כך הם, ימים שההשפעה הרוחנית רבה בהם בסדר המדרגה הראויה. ועוד עוד יהיה הקדמה עיקרית, והוא, מה? כן, שבת, שבת זה אחלה. למה לא כל יום שבת? כן, זה הערה של החלק השלישי והחלק השני. או יותר נכון, של השני והשלישי. ועוד עוד יהיה הקדמה עיקרית והיא, כי הנה כבר ביארתי לך השפלה הקדומה בחוק האדם, וההשפעה שנשפל אחרי חטא אדם הראשון, כי היה ערך הגופניות הראשון כרוחניות אחר ההשפלה. דיברנו על זה שאדם הראשון, הגשמיות שלו זה בשבילנו רוחניות. ואומנם צריך העולם להתעלות מהשפלותיו, ועל זאת ההנהגה הולך, ועל זאת ההנהגה הולכת וסובבת, כמו שביארנו ליל כבר, ואומנם צריך בתחילה שישתלם העולם מצבו התחתון, בהתרבות בו כל ריבויי הערה שיכולים למצא לפי ערכו התחתון, אז יהיה לו הילוי ממצבו, כלומר כל דבר בהדרגה, ויקבל כל השייך לו לפי הילויו, הילוי ההוא, ועל דרך זה יתעלם מילוי לילוי, אמרה הנשמה, ודאי כל אלה הקדמות מצטרכות לבאר מצבי האדם בעולמו ומה נגזר עליו בכל עיתותיו. כל זה היה מבוא תיאורטי לביטוי המעשי יותר שנעסוק בו בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. עד כאן להיום. שלום.